ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. לדן היה מאוד קשה עם הריחוק הפיזי ביניהם, אבל ככל שההיריון התקדם, היא התרכזה יותר בהיריון ובלידה, ופחות בפגיעות שהיא חשה מהריחוק של איגל. חוץ מהריחוק הפיזי, הוא היה מקסים ואוהב, והיא הניחה שאחרי הלידה הדברים הסתדרו. זהו שלא. הדברים לא הסתדרו, ואיגל נמנע ממגע איתה. היא הייתה בת 30 כשהיא הבינה שהיא צריכה לוותר על סקס בחיים אם היא רוצה לשמור על שלמות המשפחה שלה. ילדים להורים גרושים, במיוחד כאלו שעברו גירושים טראומטיים, יעשו הכל בשביל שמה שקרה להם לא יקרה לילדים שלהם. שברה לי דנה את הלב כשהיא תיארה איך היא נלחמה על הנישואים שלה. היא בכתה והתחננה שילכו לטיפול זוגי ולטיפול מיני, והלכה בעצמה לכל מיני טיפולים, ועשתה דיאטות רעה וצבעה את השיער לבלון, אבל כל פעם מחדש היא חוותה תחושת דחייה וכישלון. איגל לא שכב איתה, וכשהוא הרגיש שהוא נדחק לקיר, הוא מצא דרכים יצירתיות להאשים אותה. בגללה הם לא שוכבים, היא שמנה מדי. היא לא נחמדה, היא עסוקה מדי, היא לא מושכת אותו, ובסופו של דבר הוא סיים כל טיפול זוגי או מיני אחרי כמה מפגשים. בסוף שניהם הגיעו להבנה ולכאילו השלמה שהכל בסדר ביניהם חוץ מהסקס. וסקס זה לא הכל בחיים, לא ככה? איגל לא בוגד בה, בזה דנה הייתה בטוחה. הוא גם לא אוהב גברים, גם בזה היא הייתה בטוחה. הוא פשוט לא מעוניין בסקס. ודנה ויתרה. היא התרכזה בגידול ביתם נועה מהממת ועשתה חיל בעבודה, וכלפי חוץ הם נראו משפחה מאושרת, ואיש לא ידע שהם ויתרו על סקס כבר לפני שנים. דנה רצתה עוד ילדים, אבל איגל סירב בתוקף. היא אפילו הניחה את הבעיה על השולחן ואמרה, אוקיי, אני מבינה שבשביל לעשות עוד ילדים צריך לשכב, אבל אפשר גם ללכת לרופא ולעשות הזרעה. בוא נקבע פגישה, בבקשה. אני לא רוצה להשאיר את נועה לבד בעולם. אחרי שאנחנו נהיה כאן. היא התחננה ליגל, והוא אמר, טוב, בסדר, תקווי, והוא לא הגיע פעם אחרי פעם, והבינה שזה כמו עם הטיפול הזוגי, ואין מה לעשות. ואז דנה התחילה לבגוד ביגל. אחרי 7 שנים רזות ונטולות סקס, זה קרה במקרה. היא הכירה את גיא בעבודה, הם התיידדו, הוא התחיל להחמיא לה על יופייה, ומפה לשם, בנסיעה משותפת לצפון, זה קרה. וזה הפך להיות רומן סוער וגם אהבה גדולה. היא התקשתה להסתיר את האושר שהרומן הזה גרם לה, אבל איגל לא שאל כלום, ולא חשד בכלום, ולא התעניין במה שעובר עליה. והיא הייתה מרוצה שהוא לא רואה כלום, ובתת מודע היא הבינה שהוא בוחר להתעלם, והיא ידעה שבסוף משהו יקרה. אבל מה שקרה היה צפוי ובלתי צפוי בעת ובעונה אחת. דנה הרתה. אז למה לא התגרשת מיגל? שאלתי. והיא הסבירה שכבר מההתחלה גיא הבהיר שאשתו חולה, והוא בחיים לא ינטוש אותה. ככה שהיה ברור לשניהם שהרומן הזה לא יחרוג מהגבולות שלו. אבל אז ההיריון והפחד המטורף מגירושים, פחד שנצרב בה כצלקת עוד מהילדות שלה. מהמוצא היחיד היה לנרמל את ההיריון הזה. וככה דנה התחילה להפעיל לחץ לילד על איגל, ולראשונה היא אימה בגירושים ואמרה שהיא כבר תכף בת 40, וזו ההזדמנות האחרונה, והיא תעשה עוד ילד איתו או בלעדיו, ואם צריך היא תלך לבנק הזרע. והיא סיפרה לו שהיא הלכה כבר לרופא, והיא יכולה לעשות את כל התהליך גם בלעדיו, הוא רק צריך לשתף פעולה ולמלא בבית מבחינה שהיא תביא לו. ואם הוא לא יעשה את זה, היא הולכת ופותחת תיק ברבנות, ככה אמרה לו דנה. איכשהו הפחד מגירושים היה חזק מאוד גם אצלו, ואיגל הסכים לשתף פעולה. אחרי 2 שבועות, דנה באה עם בדיקת הריון ואמרה לו, מזל טוב, אנחנו בהיריון, והוא נראה היה שמח, והיא חשה גם הקלה וגם מועקה בעת ובעונה אחת. 8 חודשים אחר כך נולדה תינוקת מתוקה, דומה מאוד לנועה מהממת, שגם קיבלה את הזכות לבחור את שמה וקרא לה ניצן. איגל היה אבא מאושר, וגם גיא, שהיה שם איתה עד הרגע האחרון והגיע לבית החולים כשדנה סימסה לו שהשטח פנוי. 3 שנים חלפו. יגאל היה אבא מהמם לניצן ואהב אותה אהבת לב ונפש. גיא חווה אותה לפחות פעמיים בשבוע בגן משחקים מרוחק כשהם נהגו להיפגש בו. גם הוא אהב את ניצן אהבת נפש ולב. ודנה. דנה הרגישה את כובד הסוד למרות שהיא למדה לחיות עמו, הוא הלך ונגס בנפשה. יש שיאמרו שתת המודע שלה חפץ להסיר מעליה את כובדו של הסוד. יש שיאמרו שרגע אחד של חוסר תשומת לב יכול להרוס חיים שלמים. דנה שכחה את הוואטסאפ פתוח במחשב שלה. יגאל היה צריך להוריד משהו מענן והשתמש במחשב שלה. הוא לא היה מעלה על דעתו לבדוק לה את הוואטסאפ. שהרי הוא פיתח את עצימת העיניים שלו לדרגת אומנות, ממש אומנות. אבל ההודעה שקפצה בדיוק ברגע שהוא ישב על המחשב של דנה, הייתה מגיא שכתב שרוף על הילדה המתוקה הזו. איך שהוא, ההודעה הזו גרמה ליגאל להיכנס לתכתובת בין דנה לגיא. היקום של יגאל קרס לתוך עצמו. לא רק שאשתו מנהלת מערכת יחסים ארוכה, קרובה ומלאת תשוקה ואהבה עם גיא, ניצן היא הבת של גיא ולא שלו. הרומן לא הפתיע אותו. בתוך תוכו הוא כנראה ידע שיש משהו, אבל ניצן? יגאל הוא אדם קר ומחושב והוא לא אמר לדנה מילה, אלא החליט קודם לוודא את העניין. הוא הזמין באפליקציה ערכות לבדיקה גנטית מחול, שלח דגימות רוק שלו ושל ניצן בחזרה למעבדה בארצות הברית, ועד שהגיעו התשובות הוא ניסה להעמיד פנים שכלום לא קרה, אבל היה עצבני במיוחד ודנה הרגישה שמשהו קרה. הוא ניסתה לשאול אבל הוא הכחיש, בפועל הוא ניצל את התקופה שחלפה עד שהגיעה הבדיקה כדי לנסות ולנתק את עצמו רגשית מניצן. יגאל סיפר על הגילוי המרעיש רק לאחותו שהיא עורכת דין שמעולם לא סבלה את דנה, אבל לא היה לה מושג על בעיית ההימנעות של יגאל. אחותו המליצה לו להתנתק רגשית מהילדה עד שיגיעו התוצאות. כשכל עולמך מוטל לתוך מערבולת סוערת, אתה מחפש משהו לאחז בו. והעצה של אחותו הייתה עבורו סוג של עוגן. חלף כמעט חודש של המתנה מענה, ממש המתנה מענה, והתשובה שהגיעה קבעה שאין קשר גנטי בין יגאל לבין ניצן, ושמה קץ לספקות וגם לניסויים של יגאל ודנה. עוד באותו ערב הוא אמר לה שהוא יודע הכל, כולל הכל וכולל בדיקה גנטית, ושהוא עומד להשאיר אותה בלי כלום על התרמית המטורפת הזאת שהרסה לו את החיים, וגם עומד להעביר לאשתו של גיא את כל מה שהוא יודע. דנה התמוטטה. כמעט שבוע היא לא הצליחה לצאת מהמיטה ולא תפקדה. זה לא הפריע ליגאל לצאת למסע נקם והרס ולשלוח לדנה בקשה ליישוב סכסוך ומכתב התראה לפני תביעת נזיקין, לפגוש את אשתו של גיא ולספר לה הכל, וגם לספר לנועה שניצן היא רק חצי אחותה. מניצן הוא ניסה להתעלם, אבל היה לו קשה. הפעוטה הייתה שובת לב ואהבה אותו מאוד, והוא לא הצליח להפסיק לאהוב אותה. ככה זה עם אהבה, היא לא לגמרי ניתנת לשליטה. וכדי לרסן את ליבו, הוא פשוט עזב את הבית ונעלם להם לשבועיים. בפגישת המסע ומתן שהתקיימה כעבור שבועיים, הוא הבהיר שהוא לא מוכן לשלם מזונות ושאין לו כוונה לקבוע הסדרי שיעה קבועים עם ניצן, והוא גם מעוניין לנתק את הקשר המשפטי איתה. והוסיף ואמר שדנה צריכה לשלם מחיר כבד על מה שהיא עשתה לו. אני ביקשתי מעורכת הדין שלו שתבהיר לו שלפי חוקי מדינת ישראל ניצן תמיד תהיה ביתו, שבדיקת רקמות אינה אפשרית במדינת ישראל ואף אסורה בשל החשש לממזר אותה. את המתח בחדר הישיבות ניתן היה לחתוך בסכין. ואז דנה שיצאה מכוס המים שהחזיקה ביד רועדת ואמרה ליגאל בקול שקט שהיא לא תכפה עליו קשר עם ניצן ותשלום מזונות. ואם זה מה שהוא רוצה, היא מעדיפה שיהיה נתק מלא מניצן, שהיא קטנטונת ויכולה בכלל לשכוח אותו. עוד היא אמרה שהיא מצטערת מאוד מאוד, שלפעמים החיים מסדרים לנו תסריטים הזויים, והיא לא התכוונה שככה יצא, ושבלי קשר לגנטיקה, מבחינת ניצן הוא אבא שלה, והוא אבא מדהים, ושניצן מאוד אוהבת אותו, והיא מתנחמת בעובדה שלפחות לנועה יישאר אבא כמוהו. יגאל הביט בה המום. הוא לא ציפה לגישה הזאת. דנה תמיד הייתה לוחמת, פתאום היא עומדת מולו כשנפשה ארומה מהגנות, והיא אוחזת דגל לבן ביד. הוא נראה נסער מאוד והוא יצא מהמשרד והפגישה הסתיימה. למחרת הוא יצר קשר עם דנה והוא ביקש לקחת את הבנות. היא קצת חששה בהתחלה, אבל הוא אמר לה שהוא חשב על כל מה שהיא אמרה, ושמבחינתו ניצן היא הבת שלו בדיוק כמו נועה. והוא לא מתכוון לנטוש אותה, והוא הוסיף ואמר שהוא יודע שהוא נרדם בשמירה הרבה מאוד שנים, ושיש מחיר כבד לזה שהוא לא טיפל בבעיה שהיא ביקשה שילכו לטיפול, אבל עכשיו כבר אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, והשבוע הם חתמו על הסכם גירושים לקוני וסטנדרטי לחלוטין, כזה שנחתם בין בני זוג נשואים שמתגרשים ומחלקים דירה וכסף והוצאות על שתי בנות שנותרו באחריות הורית משותפת. והשופטת שאישרה את ההסכם לא העלתה על דעתה איזה דרמה חבויה בין דפיו, ואיך בין הסעיפים הסטנדרטיים יש כל כך הרבה כאב וחמלה וקרמה, ועד כמה הלקוניות הזו בעצם הצילה חיים.